אנחנו נמצאים בפרק ג' עמוד קובב, אמנם קם מולה, מכאן הגענו. אם כן, מה הנושא שלנו שבו אנחנו עוסקים כרגע? אחרי שראינו את שתי האידיאות, כפי שהן מופיעות, או יותר נכון, כפי שהן במהות, באדם באשר הוא אדם, וכפי שהן בישראל באשר אנחנו ישראל, וההבדל העקרוני בין שני המצבים האלה, עכשיו אנחנו מגיעים למצב ההיסטורי. כלומר, המצב ההיסטורי הוא שלא תמיד שני המאורות האלה משמשים בכתר אחד. דיינו, בדרך כלל, רוב ההיסטוריה, שני המאורות האלה לא הופיעו ביחד. האלוהי והלאומי לא הופיע ביחד. והרב התחיל להסביר לנו מדוע באמת יש נתק בין האידאה האלוהית אל האידאה הלאומית, רוב, אם אפשר לומר, זמני ההיסטוריה שלנו. אבל הרב אומר שישנם זמנים, כמו שהזכרנו בפעם או לפני פעמיים, בפעם האחרונה או לפני פעמיים, ישנם זמנים שלמרות שהם קצרים בכמות, אבל הם מאוד מאוד איכותיים. הם מאוד עמוקים באיכות, כי הם יוצרים את התשתית ואת הרושם העתידי, את הרושם לעתיד, כדי שבאמת אותו גודל של חיבור בין שתי הידיעות האלה יצא לפועל בהמשך. אז אנחנו עכשיו נכנסים לכמה תקופות, שהן היו, נקרא לזה, תקופות קצרות בכמות, אבל מאוד משמעותיות באיכות, שבעצם הופיע, נקרא לזה כך, הופיע החיבור הנכון ביחס לאותה תקופה בין האידאות, שהחיבור הזה יצר את האפשרות להמשך הדרך, שגם בהמשך התגלו האידאות בצורה נכונה. אז בואו נקרא שלושה משפטים רק כדי לראות שלוש תקופות הרב כאן מזכיר. אמנם קמו לה, אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים, תודה רבה, אשר עזרוע עזר מעט וישמחוע בנפילתה. ולפעמים, כבר נסביר, ולפעמים הופיעו גיבורי אל, אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה, והקשרו עוד בצרור חייה במרום ההורה של הרעיון האלוהי. שאם אפשר לומר, השיא של גיבורי האל האלה, לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבעת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיהרה בהשלמותה, והיה קיים הריח במילואו. אז באותה תקופה קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים אליהם כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו ההדרה מהרעיון האלוהי הטהור וכו'. אם כן, הרב מזכיר כאן שלוש תקופות. תקופה ראשונה, דור המדבר, שמה שנקרא כאן ההערה העליונה של דור המדבר. תקופה שנייה, דור הפלאות, גואלים ומושיעים, נקרא לזה באופן כללי מאוד, תקופת השופטים. דהיינו, מדי פעם קמו מנהיגים גדולים באומה, שכמובן הדברים תלויים במצב של האומה, ו אפשר לומר, יצאו להגנה בדרך כלל מפני אויב, ואז בתשקוט הארץ, 20 שנה, 40 שנה, 80 שנה וכו'. זאת התקופה השנייה, תקופת השופטים. והתקופה השלישית, כמובן, גיבורי אל, תקופת המלכים, שהשיא של המלכות, דרך שאול ודוד, בימי שלמה, שאז באמת המקדש עומד על מכונו, ובצד הלאומי החיים מופיעים בצורה יחסית מלאה, פוליטית, כלכלית, מדעית, חוכמתית וכו'. אם כן, שלוש תקופות. תקופת המדבר, תקופת השופטים, תקופת המלכים, שסיים שלמה המלך. טוב, עכשיו צריך לפענח, כלומר, מה האופי של כל תקופה, ובעצם איך זה בנה את הערך של החיבור בין האידאות ביחס לאותה תקופה, וכהכנה לתקופה הבאה. שאלות, עוד לא התחלנו.
מה הכוונה אומנם קמולה? מי זאת לה?
האומה הישראלית.
קמולה, האומה הישראלית, תקופות כאלה ש...
קמו לה לעם ישראל. כן. נא לשאול שאלות ארוכות שנספיק לשתות. כן. כן. לא הבנתי. עוד פעם. כן. השיא של כתר אחד היה בימי שלמה. כשהיינו במדבר, תכף נראה, היינו במשכן, לא היה מקדש. והיינו בארץ ישראל, היינו במדבר. מה? כן, כלומר, היו תקופות שהאידאה האלוהית והלאומית הופיעו יחסית בצורה של ירח מלא, כמו שדיברנו כבר, והשיא הוא באמת שלמה המלך, בית ראשון. בית שני כבר היה פחות מבית ראשון. פסקה שנייה זה הפירוט של הפסקה הראשונה, אם הבנתי מה אתה שואל. טוב, עכשיו בואו נראה את הסדר, את הסדר ההיסטורי. קודם כל, הערה עליונה של דור המדבר. דור המדבר נקרא הערה עליונה. כאן חשוב להעיר הערה בעין. אני חושב הערה עליונה בעין על הערה העליונה באלף. כלומר, כשאנחנו קוראים את הפסוקים שמופיעים למשל בחומש במדבר, ושם נראה שדור המדבר הוא דור נמוך מאוד. כל הזמן חוטים, וכל הזמן מקטרים, וכל הזמן מתלוננים, והקדוש ברוך הוא מעניש, ולפעמים אנשים כבדים ביותר. עד כדי כך שכל דור המדבר, לפחות מגיל מסוים, מת במדבר. ליפות חטא מרגלים, ולא נכנס לארץ ישראל. לכן כשאנחנו עוסקים בדור המדבר, צריך לדעת במי אנחנו עוסקים. דור המדבר זה אותו הדור, ובואו נדבר את הדברים בצורה ברורה, זה אותו הדור שיצא ממצרים. זה אותו הדור שראה עשרת המכות. זה אותו הדור שראה מעמד הר סיני. זה אותו הדור שראה מן יורד מן השמיים, באר מהלכת, ראה ענני כבוד, ראה את משה ואהרון. דור המדבר זה לא הסחבקים שלנו. דור המדבר זה אותו הדור שהקדוש ברוך הוא הופיע, אם אפשר לומר כמה שניתן, הופיע בצורה ישירה בלי מסקים. הקדוש ברוך הוא מופיע מלמעלה למטה. זה דור של הערה עליונה. זה לא דור של הערה מתוכנו. זה דור הרי 39 שנה במדבר. לגמרי. ושנת ה-40, תקופת מעבר לקראת הכניסה לארץ ישראל, זה דור שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בנס. בנס נגלה, לא בנס נסתר, בנס גלוי. זה דור שאנחנו, אין לנו בו בכלל השגה. לכן כשאנחנו מתבוננים בכל החטאים של דור המדבר, אנחנו צריכים לדון אותם, לא לדון אותם, כלומר, להסביר לעצמנו את הדברים, בתור דור המדבר, לא בתור אנחנו. כידוע, הם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, הם כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולכן דור המדבר, כמו שהרב קורא לו, הוא הערה עליונה. זה דור מואר מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא העיר עליו. העיר עליו קדושה, העיר עליו טהרה, העיר עליו ערך של שכינה שהופיעה בצד הרוחני ובצד הלאומי. כמובן, כל אדם, או כל קבוצת אנשים, או כל דור, עם הבעיות במדרגה שלו. אז שיש קורח ועדתו במדבר, אוכל את המרגלים במדבר, זה במדרגה שלהם, זה לא במדרגה שלנו. לכן, אוי ואבוי, אם אנחנו נחשוב שעשרת המרגלים במדבר, עם כל החומרה הנוראה של החטא הזה, הם עשרה אנשים שאנחנו יכולים במדרגה שלנו לשפוט אותם ולקטרג עליהם וכו'. מדובר על חשבונות ברמות אחרות לגמרי. לכן, השלב הראשון, אם אפשר לומר, שהוא שלב חלקי מאוד, שבו הופיעה איזושהי התחלה של אידאה אלוהית באידאה לאומית. למה אני אומר התחלה? כי באמת אנחנו לא, עדיין לא בארץ. אין לנו מדינה, אין לנו שלטון, אנחנו במדבר, אבל אנחנו כן כבר עם, אנחנו כן מתנהלים כציבור, אנחנו כן אפילו נפגשים באויבים, אנחנו כן אפילו נלחמים, ואפילו מנצחים. ההתחלה הזאת של אלוהי בלאומי, האידאה האלוהית באידאה הלאומית, למרות שהיא לא יצאה אל הפועל בצורה של שלטון מסודר וקדושה שלמה ברובד הרוחני והלאומי, זאת הייתה התחלה. לפני שהגענו למדבר, לפני שיצאנו ממצרים, לא היינו עם. היינו פרטים. אז הפעם הראשונה שפגשנו את עצמנו מול המראה, אם אפשר לומר, בצורה של חיבור מסוים לפחות, ראשוני, בין אידאה האלוהית לאידאה הלאומית, זה היה במדבר. כמו שאומר הנביא, לכתך חי במדבר בארץ לא זרועה. נא לא לשכוח, בוא נהיה עכשיו ילדים קטנים בגן, כי לפעמים צריכים לחזור לשם. נא לא לשכוח שעם ישראל במדבר הלך 40 שנה. ללכת 40 שנה במדבר עם ילדים קטנים ונשים וחולים וזקנים, זה לא פשוט. מישהו ניסה את זה? מישהו הלך במדבר 40 שנה? אבי, הלכת פעם במדבר 40 שנה? 40 שנה? התחלנו להתחכם. במדבר, מדבר. אין מים. אין אוכל, חם ביום, קר בלילה. מה? זה מה שאני רוצה להגיד, זה המשפטים הבאים. כלומר, צריך להבין על איזה דור אנחנו... אנחנו מדברים על דור שהתנאים הטבעיים שבהם הוא חי מבחינה לכאורה טבעית, הם תנאים בלתי אפשריים. וכשהפסוק אומר, לכתך אחראי במדבר בארץ לא זרועה, זה בא לומר על איזה גודל של דור אנחנו מדברים. על עם שלם. לא חבר'י יוצא סיירת. עם שלם שהולך במדבר. אמנם, כמו שאומר נעדב בצדק, יש כאן הנהגה אלוהית עליונה. יש כאן הנהגה אלוהית שדואגת למזון, יש הנהגה אלוהית שדואגת לביגוד, שימתך לא פעלתה מעליך וכו'. יש כאן הנהגה אלוהית שדואגת לאי מחלות, יש כאן הנהגה אלוהית שדואגת לניצחון על האויבים, וכו' וכו'. לכן זאת הערה עליונה באמת. אבל עצם המציאות שלנו במדבר היא מצב לא נורמלי. לכן הדור הזה של דור המדבר הוא התחלת הערה העליונה של הופעת אלוהי, דהיינו ערכים אלוהים במערכת לאומית. אמנם עדיין לא הייתה פוליטיקה, ועדיין לא היה משרד הכלכלה, ועדיין לא אפילו הייתה תעשייה, כי הכל בא מלמעלה, נכון? אבל עצם המציאות שלנו במדבר היא מציאות לא פשוטה, ולכן הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו מלמעלה. ולכן אם אפשר לומר, מתי הפעם הראשונה שנפגשנו עם שתי האידאות, האלה כאיזושהי התחלה? דור המדבר. אמנם, למה הרב לא מעריך בנקודה הזאת? הוא מיד קופץ. אמנם, כמו לאחרי אשר נאספה הערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גולים ומושיעים. למה הרב לא אומר, בהתחלה היה דור המדבר, אחר כך דור השופטים, אחר כך דור המלאכים, שעשיים שלמה. הרב לא בונה את הסדר בצורה הזאת. מדוע? כי באמת דור המדבר, עם כל הגודל, זה עדיין לא. לא זה. למה? א', אנחנו לא בארץ ישראל, ב', אין לנו שלטון בארץ ישראל, ג', וזה הכי חשוב, החשוב ביותר, אנחנו לא מתנהלים בטבע. אנחנו לא מתנהלים בכוחות עצמנו. זה בא במתנה מלמעלה. במקום משרד האוצר והכלכלה, יש מנמי השמיים. במקום תלמידי חכמים, משרד הדתות נקרא לזה, יש לנו משה ואהרון. במקום משרד הביטחון, יש לנו עננים שקולטים את החיצים. לכן הרב מזכיר את הדור הזה, אבל מזכיר אותו בהבלעה. כי כשנכנסנו לארץ ישראל, אז הופיעו החיים הלאומיים שלנו בטבע. וכשהחיים הלאומיים מופיעים בטבע, ובמדרגת חיים הזאת צריכים לגלות את האלוהי בלאומי, פה זה הרבה יותר מסובך. נגיד את זה בצורה אחרת, לגלות את האלוהי בלאומי במדבר, זאת לא הייתה כל כך בעיה גדולה. כי האלוהי פשוט הלך איתנו. אבל כשהאלוהי מסתתר, הוא כבר לא נס נגלה, זה כבר נס נסתר. והחיים הטבעיים, יש להם את, נקרא את, את הזרימה שלהם, את הצרכים, את ההכרחים שלהם, אז פה לגלות ידי האלוהית בלאומית זה הרבה יותר מסובך. ולכן באמת תקופת השופטים היא הייתה תקופה של משבר קשה לעם ישראל. כי פתאום מהנהגת הנס אנחנו עוברים להנהגת הטבע. והנהגת הטבע היא מסובכת. א', להצליח בטבע, פשט, להצליח בכלכלה ובביטחון, קודם כל. ב', לגלות קדושה בערכים שנקראים ביטחון וכלכלה. ברמה הלאומית זה הרבה יותר מסובך. ולכן מדי פעם קמו כל מיני גואלים נקודתיים כאלה, עושים איזושהי פעולה לזמן מסוים, מתקנים כמה עיוותים ברמה האלוהית והלאומית, ותשקוט הארץ. וכן הלאה, ותשקוט הארץ, ותשקוט הארץ. אבל זה לא משהו מסודר. אין מלך, איש ישר בעיניו יעשה מבחינה מסוימת. אלא תקופות, זה מין נקרא זה תרופות הרגעה לזמנים לחוצים. משהו כזה. אבל זאת הייתה כבר התחלה. זאת הייתה כבר התחלה, כי נכנסנו לארץ ישראל, יש משכן בשילו, מתנהלים כמערכת של עם, מתנהלים מול אויבים, מתנהלים מול צרכים כלכליים, כעם, ורואים איך הסדר הזה של האלוהי והלאומי הולך ביחד. לפעמים בצורה יותר טובה, לפעמים בצורה פחות טובה. כן.
אני חושב שכל העניין של המציאות במדבר היא בעצם להוריד את עניין ההסתרה, כדי שאנחנו נזכור את זה, שאנחנו נהיה ברמה הטבעית, אז שאתה יודע שמעבר לכיסוי של הרמה הטבעית, זה באמת ממשיך לעבוד ככה. זאת אומרת, אותם עקרונות של השגחה אלוהית שעבדו ברמה הגלויה בדור המדבר, הם ממשיכים לעבוד ברמה הניסית. פשוט עכשיו זה יותר קשה לגלות את זה, וזה עבודה ברמה אחרת. אבל העקרונות של פי ממן ירד, או הצורה שניצחנו במלחמות, או זה נשאר אותו דבר, פשוט זה אחד פשוט מוסתר בהנהגה טבעית. אבל זה לא שהם נעלמו, ההנהגה הזאת... ככה זה עכשיו בלי הכיסוי. עכשיו אנחנו מכסים את זה.
מה שאתה אומר זה נכון, רק אני רוצה להגיד את זה ממקום אחר. רגע, אם תרשה לי, אפשר רגע תנ"ך? מה שאומר נדב זאת נקודה מאוד נכונה. שימו לב. מה? כן, זה פשט הפסוקים. הנה, בוא נראה רגע. כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל, המפגש שלנו עם ארץ ישראל, דרך אגב, סתם ככה השכלה כללית, מתי הייתה העלייה הראשונה לארץ ישראל? לארץ ישראל, דיינו לעבר הירדן המערבי. מתי חצינו את הירדן? מה, אף אחד לא עושה פוחד ביום הזה? באמת יש לי קושיה. למה אנחנו לא עושים יום טוב? או משהו מעין יום טוב ביום הזה? חציית הירדן, אומנם גם עבר הירדן המזרחי זה ארץ ישראל, אבל מדרגות מדרגות. לא, זה לא קשור לעניין. לא קשור. זה לא נכון מה שאמרת. מתי חצינו את הירדן, רבותיי? חידון טריוויה, נו. אני מאיים בהתפטרות. מה היה התאריך שחצינו בו את הירדן? יפה מאוד, מי הציל את הכבוד פה? רפי, כל הכבוד. אני קורא, פרק ד' פסוק י' ת'. והעם עלו מן הירדן, מתי עברנו את הירדן? בעשור לחודש הראשון. ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. אם כן, חצינו את הירדן בי' בניסן, אם כן, העלייה הראשונה לארץ ישראל, אם אנחנו מדברים מעבר הירדן המזרחי למערבי, הייתה בי' בניסן. חבל שיוצא בבין הזמנים, אחרי נושאים פה איזה יום עיון, משהו. כן? אבל י' בניסן. תזכרו, זה מעניין מאוד. מוזר לי מאוד. לצערנו הרב יש ציון, הרבנית חנתה הוא נפטרה, ביוד בניסן. מאז כשככה, שמענו מזה מיד קפץ ליוד בניסן. וזה מתאים מאוד. זכר צדיקה לברכה. אבל באמת זה תאריך שמשום מה, לא ברור למה לא מציינים אותו. באמת יש לי קושי, אני באמת לא יודע. אני חושב שכל אחד מאיתנו ראוי שיציין את זה בבית שלו, ויש לי צורה עם הילדים לפחות. ביוד בניסן, נכנסנו לארץ ישראל פעם ראשונה. למה? זה פה זה היה על המים, לא על האש. פה זה על המים.
אנחנו מציינים
י'
ג'
ניסן.
למה
י' ג'? י' ב'.
כן.
והעם עלו מן הירדן, הוא לא רמז לכלום. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. אני מדלג רגע. בואו נחזור אלינו. ואז מופיעה, או אוטוטו מתחילה להופיע, המלחמה הראשונה. המלחמה הראשונה, דרך אגב, אולי רק עוד הערה אחת מאוד מעניין. אמנם אני יודע שזה קושי בפסוקים, והגמרא כבר דנה בזה. מתי עצרנו, או מתי הפסקנו לאכול את המן?
במחרת הפסח.
אז אם כן עברנו את הירדן, מתי? בי' בניסן. במחרת הפסח, רק רגע, במחרת הפסח איזה יום זה? ט"ו בניסן, או ט"ז בניסן, מחלוקת. נעזוב כרגע את החשבון. אם כן, חמישה ימים בארץ ישראל, ארבעה, חמישה ימים בארץ ישראל, עדיין אכלנו מן.
נשאר.
נו, אבל המן הוא נס. חוץ מזה, חז"ל אמרו שברגע... מה? עשו עוגות. לא, זה לא מצחיק, זה חז"ל אומרים. כי הרי מה שאומר עכשיו... מה שאומר מוטי, מתי פסק המן מלרדת? בזכות מי היה המן? בזכות משה רבנו, נכון? מתי הוא נפסק? בזין באדר, אם כן זה מאוד מעניין. וכל מה שאני אומר עכשיו זה כתוב בחז"ל. מה? כשמשה נפסק, כשמשה נפטר, המן נפסק. או, אם כן, יוצא ככה. שהיו שלושה סוגים של מן, אבל זה חשבון אחר, נעזוב אותו עכשיו. היה מן שלקחנו איתנו, או אני אגיד את זה אולי אחרת, היו מצות שלקחנו איתנו ממצרים, אחר כך התחיל לרדת מן מן השמיים, יום יום, עד זין באדר, פטירת משה. מי זין באדר? עד ט"ו בניסן אכלנו, נקרא לזה, את האשריות, את העוגות, מה שאתה אומר, ובט"ו או ט"ז בניסן ממחרת הפסח הפסקנו לאכול את המן, כמו שנאמר, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. מעבור הארץ, הכוונה מעיבורה של ארץ ישראל, דהיינו תבואה חדשה של ארץ ישראל, מכאן סוגיית העומר וכו', וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ. ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויוכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. אם כן, מאוד מעניין, שאכלנו מן חמישה ימים בארץ ישראל. מוזר קצת, לא?
כן.
חשבון. דרך אגב, וישבות המן מחרת הפסח, היום אנחנו לפני פורים, צריך להגיד הערה בסוגריים, אמרו הדרשנים, כידוע, שכל סיפור מעשה פורים היה בעצם בפסח, ומי שיסתכל אחרי זה בפסוקים של מגילת אסתר יגלה שהמן נתלה על העץ בדיוק ביום טוב, ביום ראשון של חול המועד. אם כן רמז לדבר, וישבות המן. וכתוב בספרים שצריך לעשות סעודה באלף של חול המועד של פסח, זכר לתליית המן. תבדקו בסידורים, כתוב. שצריך לעשות סעודה מיוחדת לתליית המן שהייתה ממחורת הפסח. אלף של חול המועד של פסח. אם כן, כל מי שמטייל באלף של חול המועד של פסח, יש סיבה לעשות סעודה מיוחדת ביום הזה, שנאמר ברמז וישבות המן ממחורת הפסח. טוב, קצת התפזרנו היום, נחזור אלינו. אם כן, כל זה רק אני רוצה להגיע להערה של נדב. ואז הגענו למלחמה הראשונה לארץ ישראל. המלחמה הראשונה לארץ ישראל היא כמובן מלחמת יריחו. איך הייתה, מה היה אופי המלחמה הזאת? נס לגמרי. תוקעים בשופרות, נופלת החומה. מסתובבים, תוקעים בשופר, נופלת החומה, מנצחים. המלחמה השנייה הפוכה בדיוק, מלחמת האי. מה קרה שם? הפוך בדיוק, לא, עוד לפני שמתו. קודם כל צריך לשים הערבים. מתחילים כבר לעשות פלוגות לילה, מה שנקרא. כוח אחד באיגוף, כוח שני במערב, ומתחילים להסתער. הפעם הראשונה, היציאה אל המלחמה הראשונה, הייתה מפלה. הפסדנו, כ-36 איש. ואז העם מיואש, ושולחים פעם שנייה את הלוחמים. אם כן, לכאורה, מה אנחנו רואים מפה? שהמלחמה הראשונה לארץ ישראל היא כל כולה נס. המלחמה השנייה לארץ ישראל היא כביכול כל כולה טבע. מה זה בא ללמד? זה בא, וזה קשור מאוד למן. זה בא ללמד שלמרות ש-40 שנה במדבר, כמעט כל 40 שנה האלה, חוץ מהשנה האחרונה, היינו בנס, באמת ההנהגה האלוהית שעכשיו הולכת להתגלות בארץ ישראל היא הנהגת הטבע. אלא כדי שנדע שהנהגת הטבע, בדיוק כמו שאמר נדב, כדי שנדע שהנהגת הטבע, שהיא ההשתדלות שלנו במלחמה, והיא ויוכלו מעבור הארץ, חקלאות, עבודה, פרנסה, שכדי שנדע שגם היא נס, אז צריכה להיות המלחמה הראשונה לארץ ישראל נס ממש, וצריכים לאכול 5 ימים מהאוכל השמיימי שנקרא מן. אם כן, חשוב שכדי שנדע איך להיפגש עם הטבע נכון, שהמפגש הראשון עם הטבע יהיה בצורה של נס. כדי שנוכל להבין שגם המפגש עם הטבע הוא בעצם נס. לכן גם ברמה הביטחונית וגם ברמה הכלכלית, נקרא לזה שני הממדים הבסיסיים של הקיום של החיים, של האדם, של האומה, שהם כלכלה וביטחון, שני הממדים האלה, המפגש שלנו איתם בתחילת היותנו בארץ ישראל, היה עדיין נס. ולכן המן, מבחינה זו, הוא מקביל למלחמת יריחו. רק אחרי שהבנו שגם בארץ ישראל לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, לא בביטחון ולא בכלכלה, עכשיו אפשר כבר לחיות חיי טבע, כי אנחנו יודעים שמעת השם הייתה הזאת נפלט בעינינו, ואנחנו צריכים להשתדל בהשתדלות שלנו. אז אנחנו הולכים לאכול מעבור הארץ בעקבות המן, והולכים להילחם ביי בעקבות יריחו. לכן מה שמע נדב, זאת הערה נכונה. בקיצור מה רציתי להגיד, שהפעם הראשונה בעצם שאפשר לפגוש קצת יותר מדויק את הידיעה האלוהית עם הידיעה הלאומית, זאת תקופת היותנו, הגעתנו לארץ ישראל, ואז מתחילים להופיע גואלים, כמו שכאן הרב קורא לזה, גואלים ומושיעים, שקמים עלינו מפני כל מיני בעיות, או קמים, סליחה, להצילנו מפני כל מיני בעיות, והנה אנחנו כבר מתחילים להתארגן כעם שמגלה את הקשר בין אלוהי ללאומי. אבל במדבר, זה עדיין היה נס. אם כן, הידיעה האלוהית והלאומית התחילה להתנוצץ במדבר, התחילה להופיע יותר מהתנוצצות, בתקופת השופטים. אבל גם שם זה עדיין לא שלם, כי זה רק לתקופות קצרות, ואין עדיין מלך בישראל. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. רק שתופיע התקופה השלישית, שהיא תקופת המלכים, אז בעצם יש כבר מלכות, יש כבר שלטון, יש כבר מדינה, יש כבר אלוהי בית מקדש, יש כבר לאומי, פוליטיקה, כלכלה, צבא, מדע, תעשייה וכו'. אז בימי שלמה זה הופיע כבר בשלמות. לכן אומר הרב, בואו ניקח עכשיו את כל החשבון הזה. אמנם קמו לה אחרי אשר נאספה הערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, דור השופטים, גואלים ומושיעים, אשר הזרוע עזר מעט, למה זה עזר מעט? כי א', זה לא מערך לאומי אורגני כמו מלכות, ב', זה לתקופה קצרה, אשר הזרוע עזר מעט, והסמכו בנפילתה. ולפעמים, הופיעו גיבורי אל, אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה, ויקשרו עוד בצרור חייה במרום ההורה של הרעיון האלוהי. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזב שבפיחת ימי שלמה. אותם גיבורי אל, אפשר להסביר שזה התחלת, נקרא זה הנביאים, תקופת הנביאים, אבל בעיקר תקופת המלכים, שהשיא כמובן היה בבית ראשון, בימי שלמה, שאז מצד אחד בית מקדש עומד על מכונו, עבודת הכהנים, ומצד שני פוליטיקה מוחלטת, כלומר שליטה מוחלטת, הוא רודה מעבר הנער מתפסח הדזה וכו', כלכלה עשירה, חוכמה, מלכת שבא מגיעה לשלומו וכו' וכו'. זה הסדר. אבל אם אנחנו עכשיו מבינים את החשבון הזה, יוצא שגם בית ראשון זה בעצם התחלה, כי לא הגענו לבית שני, וגם בית שני זה בעצם התחלה, כי לא הגענו לבית שלישי. אם כן, כל התהליך ההיסטורי, מאז יציאת מצרים, דור המדבר, עד הימים שלנו ועד המסקנה האחרונה בעזרת השם בקרוב, היא שאנחנו הולכים בעצם במהלך שמנסה לחבר את האידאה האלוהית עם האידאה הלאומית. נכון שבבחירות האחרונות זה עוד לא היה במצעים של כל המפלגות, זה נכון, אבל אנחנו במסלול הזה. זה חלק מהחשבון. כן.
מה הכוונה
וישמחו במפילתם? ישמחו, נתנו לנו סמך. העמידו אותה על הרגליים. דוגמה פשוטה, הנה בואו ניתן דוגמה פשוטה, סתם נקרא פסוקים מזדמנים. פסוקים מזדמנים. סתם דוגמה פשוטה, מה שיצא לי אני קורא. לדוגמה, פרק ג' פסוק ז', ויעשו בני ישראל, ספר שופטים פרק ג' פסוק ז', ויעשו בני ישראל את הרע בני השם, וישכחו את אלוהם, וישכחו את השם אלוהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. ויחר אף השם בישראל, וימכרם ביד קושן רישתיים מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רישתיים 8 שנים. כשמונה שנים אנחנו משועבדים למלך ארם נהריים הנקרא קושן רישתיים. ויזכונו, ואחרי 8 שנים שאומרים אליך כסה, מה אתה עושה? ויזכו בני ישראל אל השם. ויקום השם משה לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו. כן, עתניאל בן כנז, גואל ומושיע, קם להושיע את ישראל מיד מלך ארם נהריים, קושן רישתיים, אחרי 8 שנות אינתיפאדה. ותהי עליו רוח השם, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, גם שופט בקודש, אידאה אלוהית, גם יצא למלחמה, אידאה הלאומית, ויתן השם בידו את קושן רישתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רישתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה. אם כן, 8 שנים מאבקים, 40 שנה שקט. זה נקרא סמך מעט. וימות עתניאל בן כנז. נו, ואחרי שהוא מת, מה קרה? ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם וחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל. מופיע מלך חדש. ואז הסיפור, אהוד בן גירה וכל החשבון. ואז אהוד בן גירה, טוב, אנחנו לא לומדים עכשיו היסטוריה. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה, ויקם השם להם מושיע את אהוד בן גירה בן הימיני, איש יתר ימינו, איש יתר יד ימינו וכו'. וכל החשבון, אנחנו מכירים את זה, למדנו פעם בתיכון איך זה קרה. ותשקוט הארץ, ותיקנע מואב ביום ההוא, תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה. וכו' לדע דרך. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. והם קרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. ויצעקו בני ישראל להשם, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. ואז דבורה וכו'. טוב, לא צריכים לעבור רק אוסף השופטים. ותשקוט הארץ 40 שנה. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. כדאי ללמוד תנ"ך. לפחות לקרוא.
למה את תקופת מעבר הזאת של השופטים, ולא ישר
יש? כי כנראה צריכים לעבור תהליך. זה, בוא נאמר, אתה שואל ככה, למה הייתה תקופת המחתרות לפני צהל? תקופת השופטים זה מקביל, אם אפשר לומר, לתקופת, נקרא לזה, טרום הקמת המדינה. תקופת המלכים היא מתאימה לתקופת מאז הקמת המדינה. אז אנחנו במלכות שאול, בדרך כלל מלכות דוד, משיח בן יוסף, בדרך כלל למשיח בן דוד. כן.
תקופת המלכים זה עד שלמה וזהו?
לא. כאן הרב מזכיר עד שלמה. אנחנו נראה בהמשך, אנחנו בפרק ג', עוד פעם, פרק ג', מצב הירידה והפירוד בין האידאות. יש לך ספר? אז תדלג רגע, תסתכל. פרק ג', מצב הירידה והפירוד בין האידאות. הלאה, פרק ד', המצב בגלות, אחרי משלמה הייתה גלות, 70 שנה. פרק ה', אחרי משלמה, הייתה גלות. לא הייתה גלות בית ראשון? בסדר, בוא נדלג על כל התקופות האלה. הגענו לגלות כבר. בסדר, גלות בבל. הלאה, בית ראשון, פרק ה', בית ראשון ובית שני, האידאה הדתית, המצב הישראלי ויחוסו לאנושיות. אם כן, כאן הרב ככה בסקירה כללית מעביר אותנו תקופות ארוכות, והסוף, פרק ו', התאחדות האידאות בכנסת ישראל, בתחייתה בארצה, רשמי דרכיה ופעולותיה. זאת התקופה שלנו. בסדר? זה החשבון. אז אנחנו עכשיו נמצאים בתקופות המקדימות ובתקופה הראשונה, ששתי האידאות האלה הופיעו בצורה מלאה, כפי שכאן הרב אומר, ירח בשלמות. בסדר? יש כאן את החשבון, אנחנו נראה עוד מה בדיוק היה בכל תקופה, אבל כרגע אנחנו עדיין בבית ראשון. עכשיו הגענו לבית ראשון. שאלות. שלום רחמים. מתי הדור במצב גבוה יותר? האם כאשר הוא מונהג בצורה אלוהית או בצורה טבעית? טוב, שאלה גדולה. באופן כללי נענה שגם זה וגם זה נכון. יש אין היה על זה. נדבר אחרי זה, אני אגיד לך איפה זה אם אני זוכר, אם אני אזכור. באופן כללי בצורה טבעית יותר גדול, למרות שגם בצורה אלוהית יש מדרגה יותר עליונה, לכן התחלנו בדור המדבר והמשכנו לדור הטבע. התחלנו במן והגענו לעיבור הארץ. התחלנו ביריחו והגענו לאי. התחלנו בגולת מצרים שכולה נס פסח, והגענו לחנוכה ופורים ויום עצמאות, שהוא רובו טבע. סוגיה שלמה, מי שזוכר את הסוגיה שדיברנו בבינה נמונה על רבי אליעזר ורבי יהושע? נכון? אלי עזר יושיע. מה ההבדל בין עזרה לבין ישוע? דיברנו על זה. הציווי על המשכן בא כתוצאה מחטא העגל, במחילה מכבוד רחמים, זה לא נכון. המשכן הוא לא תוצאה מחטא העגל, המשכן הוא היה לכתחילה. וידעת הרמב״ם, יצחק ברור, האם באמת עבודת המשכן והמקדש זה כתוצאה מקלקול או היה לכתחילה. סוגיה שלמה, דיון ארוך, נסביר באופן פשוט שהמשכן הוא לא כתוצאה מחטא העגל. האם בית המקדש הוא הנצחה של החטא? בשום פנים ואופן לא. עונש השכינה צריכה לשכון בתוכנו, צריכה לשכון בתוכנו. תודה שהרגעתנו, רחמים מניצן. הוא הרגיע אותנו. יוסף, מדוע נאמר שדור המדבר אין להם חלק לעתיד לבוא? טוב, כאן יוסף פותח שאלה אדירה. אני הייתי מתחמק באלגנטיות מהתשובה, כתוב תשובה ארוכה. כל המאמרים האלה של חז"ל, שצריכים להילמד ברמה של דור המדבר ולא ברמה שלנו, צריכים ללמוד אותם באופן מסודר ולא ככה בשלוף. לכן צריך להבין מה חז"ל אמרו, שדור המדבר אין להם חלק לעתיד לבוא. נלך רגע לסוגיה אחרת, למרות שהיא אותה סוגיה, בדיוק אותם העקרונות על חטאים של אבותינו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. צריך להבין, הרי לכאורה דוד המלך בעצמו אומר שהוא חטא, הרי הוא מודה שהוא חטא. השאלה מה נקרא חטא ומה נקרא לא חטא. האם מדובר על חטא מוסרי, האם מדובר על חטא הלכתי? הגמרא שם דנה, כל האומר דוד חטא באשת איש אינו אלא טועה, אבל מבחינה מוסרית הוא ודאי חטא למדרגתו של דוד המלך, והוא לזה סיבות, למה הוא חשב שצריך לעשות ככה. לכן כל השאלות האלה לגבי החטאים של גדולי אבותינו, זאת סוגיה שלמה, אין היה שבת ב', מעמוד 40 ומשהו, אולי קצת לפני כן, דברים ארוכים, כדאי להסתכל שם. אבל זה ייקח אותנו למקום קצת אחר. טוב, נחזור אלינו בשעה טובה. אני חוזר, לעד לא ישכח מזיכרונה, אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון. מה היה אז? אותו תור של זהב, תור שלם, דור של שלמות. באדר תפארת כבודו מצד אחד, ועוז החיים שהתגלה בו. יש תפארת ויש עוז חיים. לך השם הגדולה, הגבורה וכו', התפארת, הנצח והעוד. התפארת זה מתן תורה. תפארת זה הפאר. מסביר הרב בעולת ראייה, למה התורה נקראת פאר? כי כשאני אומר על דבר מפואר שהוא מפואר, על דבר מסוים שהוא מפואר, הכוונה שכל חלק בפאזל נמצא במקומו ויחד נוצרת הרמוניה. כשאני אומר למשל על תמונה שהיא מפוארת, מה זאת אומרת? שכל צבע מרוח על הדף או על הבד בזווית הנכונה, בצבע הנכון, ויוצר הרמוניה מדויקת של צבעים. לכן מה עיקרי דבר מפואר? דבר שאתה רואה את ההרמוניה המורכבת מכלל החלקים, כשכל חלק מדויק במקומו, לא פחות ולא יותר, וזה יוצר את ההרמוניה המדויקת. זה עיקרי פאר. למה התורה היא נקראת תפארת? אומר שם הרב, כי התורה היא הערך היחידי, הכוח היחידי, שיכול לתת ערך מדויק לכל חלק מכוחות החיים של האדם ושל העולם. אני מרגיש שזה חשוב, אז אולי אני אקרא מזה משפט על זה. הגדרה מאוד חשובה. לכן גם יעקב, דרך אגב, שהוא החותם של האבות, עברה מימין יצחק משמאל, הוא המרכז, הוא הפאר. יעקב הוא מידת התפארת. הוא החסד והדין בצורה המאוזנת. עמוד עולת ראייה א', לפי דעת רבי עקיבא, יש הרי שתי דעות בגמרא, עמוד רש למד ג'. התפארת זו מתן תורה. אומר הרב, יסוד הנוי, מה יסוד של דבר שאפשר לקרוא לו נאה? דרך אגב, כאן אנחנו נכנסים לסוגיה שלמה של אומנות. כל המקצועות האומנותיים, שאנחנו קוראים לדברים שאנחנו עוסקים בהם בכל תחום, נאים. נכון? זה מבנה ארכיטקטוני נאה. זה תמונה נאה. זה ציור נאה. מה ההגדרה של נוי? אומר הרב, יסוד הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. כשיש יחס נכון בין חלקים שונים, שיוצרים ביחד הרמוניה, נקרא לזה מדויקת, זה נקרא דבר מפואר. עולה טריה א', רש למד ג'. מה, זה לא היה השיעור הראשון בטכניון? זה השיעור הראשון בפקולטה לצילום? לא, השני. יסוד הנוי, לא, באמת, אלעד.
על איזה דבר הוא מפרד את זה?
התפארת זו מתן תורה. התפארת, חז"ל אמרו, לך השם הגדולה והגבורה. על הפסוק הזה חז"ל אמרו, לך השם הגדולה, הגדולה זו קריעת ים סוף, הגבורה זו מכת בכורות. התפארת זו מתן תורה. הנצח ירושלים, עוד בית המקדש וכו'. אז יסוד הנוי, אז מה זה תפארת שהיא מתן תורה? איזה מתנה קיבלנו על ידי התורה? למה התורה נקראת מתנה? כי המתנה היותר שלמה זה אותו הכוח שיודע לתת את הערך המדויק לכל חלק. מה שנקרא שולחן ארוך. ערכו לנו את השולחן. יש מנה ראשונה, מנה עיקרית, מנה אחרונה. כל מנה בדיוק במקום המדויק שלה. יסוד הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. ותחת אשר האדם הרואה לעיניים, תחת הכוונה במקום. ותחת אשר האדם הרואה לעיניים, הסתפק ביחס נערך ומשוער. אנחנו כבני אדם לא יודעים תמיד לכוון את החלקים. מה החלק שאנחנו נותנים לכל חלק? אנחנו לפעמים מפריזים, ולפעמים מצמצמים. או מייתרים או מחסרים. ותחת אשר, כלומר, אף על פי שמדרגת האדם הרואה לעיניים, שהוא מסתפק ביחסים לא מדויקים, לא משוערים בצורה מדוקדקת, על פי השיעור הנכון, בין חלקים חיצוניים הנראים למראה עיניו, הנה החוכמה האלוהית תייסד את התפארת הכללית. תראו איזה משפט. דהיינו, חוקי חיים שיהיו מועילים לסדר הנהגה שלמה ומשוערת בין כל הכוחות, הנפשיים, האנושיים, בין השכל והרגש, הגשם והרוח, העבר, ההווה והעתיד, הפרט והכלל. רק התורה יודעת לסדר את כל החשבון הזה. מה היחס בין שכל לדמיון? בין שכל לרגש, בין עבר לעתיד, בין כלל לפרט, בין חומר לקודש, בין חומר לרוח וכו'. זה אומר הרב, אי אפשר להישקל בכל נימוס שכלי שבעולם. שאי אפשר שלא יעבור באיזה פרט את הנקודה הרצויה. כל מה שאנחנו מנסים לשער, זה תמיד לא יהיה מדויק. מול, להבדיל, התורה. רק הקדוש ברוך הוא יודע לשער. אני חוזר למשפט הנפלא האחרון. הנה החוכמה האלוהית תייסד את התפארת הכללית, דהיינו חוקי חיים שיהיו מועילים לסדר, או לסדר, הנהגה שלמה ומשוערת בין כל הכוחות הנפשיים האנושיים, בין השכל והרגש, הגשם, הגשמיות והרוח, בין העבר, ההווה והעתיד, הפרט והכלל, בין ההכרות הבאות מחובות האדם לרעהו, בין אדם לחברו, אלא ההכרות הבאות מיחס האלוהים לברואה, בין אדם למקום. הכל בערך משוער, מדויק, שהוא הפאר האמיתי. אם כן, מתן תורה זה תפארת. אם כן, כשהרב משתמש פה בביטוי פאר, באדר תפארת כבודו, הרב מדבר לידיעה האלוהית, שהיא הופעת התורה. התפארת זה מתן תורה. מול או במקביל לתפארת כבודו, התפארת שמגלה את הכבוד האלוהי שהיא התורה, ועוז החיים שהתגלה בו. עוז החיים זה הידיעה הלאומית. כל כוחות החיים הטבעיים, במלאות, ברמה של עם, פוליטיקה, כלכלה, צבא, מדע, תעשייה, התיישבות, חוכמה וכו'. לכן, באדר תפארת כבודו זה צד אחד, ועוז החיים שהתגלה בו זה הצד השני. עכשיו הרב מסביר. בהבעת עושר האידאה האלוהית, אדר תפארת כבודו, והלאומית, עוז החיים שהתגלה בו. שניהם ביחד. המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיארה בהשלמותה. ואז הירח הופיע במלאות, בימי שלמה. כמובן, ביחס לימי שלמה. כלומר, בבית שני הייתה איזושהי נסיגה, אבל מצד שני גם הייתה התקדמות, כי כבר זה בית שני על גבי הבית הראשון. וכולי, הרב בהמשך יבאר למה אנחנו צריכים שלושה בתי מקדש. למה אנחנו צריכים שלוש גאולות. למה באו שתי גלויות. הרי כל המהלך ההיסטורי הוא מהלך של גילוי האידאות. אז מה היה רע אם היה נבנה בית המקדש? פעם אחת. איזה יתרון קיבלנו מבית מקדש ראשון? שכנראה יצר איזשהו חיסרון ולכן אנחנו צריכים גלות. איזה יתרון קיבלנו מבית שני שיצר איזה חיסרון ואנחנו צריכים גלות שנייה? ואז מכוח שני הבתים האלה והתיקון של שתי הגלויות יצמח בית שלישי. יש כאן מהלך אדיר. זה קשור מאוד לכלל והפרט. כן. דיברנו את זה פעם. לא, לא, זה נגיע בהמשך. מה? כן, זה הסוף. אבל בדרך צריך חידוד של כוח אחד, חידוד של כוח שני, עד שיבואו שני הכוחות ביחד. כמו שאמרנו, 100% ועוד 100%, בונים 100%. מה? שבפועל זה יהיה ככה. שמפלגה תרוץ לכנסת ואתה תצביע, כשבמצע שלה כתוב ממלכת כהנים. באנו לעולם לגלות פוליטיקה קדושה. מהלך האידאות זה התיאור הפנימי של התהליך ההיסטורי. אם אפשר לומר, זה צילום הרנטגן או ה-CT. יש משהו יותר עמוק היום? יותר לעצמי שיש. MRI יותר עמוק? נגיד, זה צילום MRI, CT, רנטגן, בוא לא נקפח אף מחלקה, של התהליך ההיסטורי החיצוני. אם כן, בתוך הפוליטיקה האנושית, זורמת פוליטיקה אלוהית. במהלך האידאות זה בעצם מה ללמד אותנו, כמו שדיברנו כמה פעמים, לגלות לנו מאחורי הקלעים, מה בעצם קורה פה. למרות שכלפי חוץ זה נראה סתם פתרון בעיות מזדמנות. יורים קסה, יוצאים למלחמה, משבר כלכלי עולמי, מוצאים איזשהו פתרון. וכו'. זה הרבה יותר עמוק כמו שדיברנו כבר. אז באותה התקופה, הקצרה בכמותה והארוכה באיכותה, כפי שהזכרנו בפעם שעברה, שזמנים בחיים לא נמדדים לפי כמויות, אלא לפי איכויות, ואנו זמנים בחיים לא, הם לא אחד חלקי שנה של חיים, של אדם בחיים היא לא אחד חלקי 120, אלא מה המשמעות של השנה הזאת. הזמן מבטא את הצד הטכני, העת מבטאת את הצד התוכני. לכן לכל זמן, פסיק, ועת לכל חפץ תחת השמיים. כל השאלה היא לא מה עשית, היא לא אם הזמן קרה, אלא מה הייתה המשמעות של האדם החי בזמן. לכן באמת רק האדם חי בזמן. בעלי החיים, הצומח, הדומם, לא חי בזמן. הם לא חיים בזמן. אין להם מושג של זמן. כי הם לא נותנים משמעות לזמן. מי שנותן משמעות לזמן זה האדם. כי האדם יודע לתת את לזמן. תוכן, ערך, משמעות, אידאה, אמת, לזמן. הזמן הוא לא עניין טכני, כמה שעות עברו מאז בריאת העולם. אלא מה התקדם, איך העולם מתקדם במערכת הזמן הזאת. זאת השאלה. לכן, אז באותה תקופה שהיא קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, נקווה שכל אחד מהיושבים פה, התקופה שהוא שוהה במכון מאיר, שהיא תקופה יחסית קצרה ביחס למכלול החיים, בעזרת השם, אבל היא קצרה בכמות, אבל היא ארוכה מאוד באיכות, כי השנה הזאת תבנה, תיתן את המטען שאיתו אנחנו יוצאים ומאירים את כל החיים, שלנו ושל החברה וכו'. אז אם כן, אנחנו מכירים בחיים שלנו שיש תקופות שהן קצרות בכמות, אבל הן ארוכות באיכות. יש מעמדים שאדם חווה בחיים שהם מעמדים גדולים, למרות שהם מאוד מאוד נקודתיים. השבת היא סך הכל שביעית מהשבוע, אבל היא הנפש של כל השבוע. היום יום אחד בשבת, יום שני בשבת, יום חמישי בשבת. אז זה רק שביעית, כן, אבל השבת היא לא שביעית. השביעית היא הרבה יותר משביעית. השביעית היא הפנים של כל השש, זה משהו אחר. לכן היום השביעי לא נקרא יום השביעי, הוא נקרא שבת. יותר נכון, והיא נפש. שבת והיא נפש. שביטה מהטבע, וממילא יש הופעת הנפש. מכוח השביטה הזאת. לכן היום השביעי לא נקרא יום השביעי, הוא נקרא יום שבת. גם בלוחות שנה כתוב שבת, אם אני לא טועה, נכון? לא כתוב שביעי. לא כתוב. כתוב שבת. כן.
מה הקשר עוז החיים?
עוז החיים זה הכוח הלאומי שלנו. עוז, איזוז, כוחות חיים, טבעיים. תפארת זה הצד של התורה.
אפשר להגיד שזה
הרחבה והתאמה? לא, אני לא הייתי הולך לשם. תפארת זה הצד האלוהי, שבא לידי ביטוי רק בתורה. כאן קורא לו הרב במאמר הזה, אידאה אלוהית. עוז זה עוז החיים. איזוז החיים. עוז, כוחות חיים מלאים. מי שיוצא, עוד פעם, הרב מדבר על, על אותו כוח שיוצר את התפארת. מי שיוצר את הכוח שעושה את התפארת הזאת. מי שיוצר את הכוח הזה זה רק התורה. אז הרב רומז כאן לכבוד האלוהי שנקרא תורה. זאת האידאה האלוהית, שהיא נופחת את הדיוק בתוך העוז. מה קורה לאדם שיש לו מלא כוחות והתורה לא מכוונת אותו? חורבן. מה קורה לאדם שיש לו תורה, אבל הוא אדם רפה, חלש, מקובץ? אומלל. אדם מת. לכן אנחנו צריכים מצד אחד תפארת כבודו, מצד שני עוז חיים. אז באותה התקופה, קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית, שבאה לידי ביטוי בימי שלמה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, מהאידאה האלוהית של ימי שלמה. כאן אנחנו נכנסים לסוגיה, מי היה שלמה המלך? מצד אחד שיר השירים קודש קודשים, מצד שני, מה עם נשיו שאיתו את לבבו? טוב, אז כמובן עוד פעם חזרנו, זה לא אנחנו. צריך להבין מה בדיוק הבימי שלמה, האם נשב חס ושלום באמת איתו את לבבו? התשובה היא כמובן שלא, צריך להבין את זה וללמוד את זה. אז באותה התקופה, הקצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עצם טבעה, כפי עצמיותה, וסיפוקה הפנימי, מאוד מעניין, שכשיש לאדם ספק, הוא רוצה לפתור את הספק. וכשהוא פותר את הספק, אז הוא מגיע לסיפוק. אבל גם כשהוא מגיע לסיפוק, כנראה עדיין יש בו איזה ספק. כי לעולם אדם לא יהיה מסופק. וזה לא משחק מילים. כי מתי הוא יהיה מסופק? כשהוא יגיע למיצוי הסיפוק. האם הוא יכול להגיע ביחס לאינסוף אלוהי לסיפוק? לא. אם כן, אנחנו כל הזמן מסתפקים, תרתי משמע, מסתפקים מלשון ספקיות ומסתפקים מלשון סיפוקיות. וזה תמיד בונה בנו עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. אז אם כן, כל ספק ייצור בעזרת השם סיפוק, וכל סיפוק ייצור ספק חדש.
קטן יותר.
אבל כחוט השערה, וצדיקים כחוט השערה מפריע להם. נכון? פעם הפריע לך שזרקת טלוויזיה על מישהו שהזמין אותך. אבל אם זרקת כיסא, זה לא הפריע לך. היום שמישהו אומר לך משהו ואתה ממצמץ לו בעיניים, בזווית לא נכונה, זה מתחיל להפריע לך. למה הגבתי בצורה כזאת? אז כחוט השערה הוא חבל לבה. תלוי באיזה מדרגה אדם חי. טוב, רק נגמור את המשפט הזה. אז באותה התקופה הקצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו ההדרה מהרעיון האלוהי הטהור. טוב, הקטע הבא, נגענו בו לפני כמה פעמים, אבל הייתי רוצה יותר לחדד אותו. הרב מדבר על ההבדל, או על היחס יותר נכון, בין הכרח לעונג. האם התורה היא נגד התענגות? הכרח זה מה שאני צריך, עונג זה מותרות. האם התורה נגד מותרות? נדבר על זה. נדבר על זה. טוב, נא להכין את המחשבות. מה? להתראות, שבת שלום וברוך. מה אתה אומר, למה?